הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
חיים נדלן, פודקאסט על השקעות, טרנדים וכל מה שחם בעולם הנדלן ובשפה שכולנו מבינים. בהגשת גיל גורביץ' ורוני כהן.
אלן רוני, מה נשמע?
אלן גיל, מה העניינים?
כיף להיות פה שוב איתך בפודקאסט שלנו, חיים
גדול.
נדלן. תשמע, יש נושא שבאמת אני חושב הוא אולי הנושא הכי חם היום בכלל בתחום הכלכלי ובטח ובטח בשוק הנדלן, זה הנושא של הקורונה. הסיפור הזה, הקורונה, המגפה הבריאותית הכי גדולה כנראה שהעולם המודרני חווה בשנים האחרונות, נכנס לחיינו לפני משהו כמו שנה וחצי, ומאז אנחנו רואים שהכלכלה משתגעת, אבל לאו דווקא לכיוון שכולם חשבנו. היית שאלתי לפני שנה וחצי, הייתי אומר לך שהמחירים בסופר יהיו יותר זולים, המסעדות יותר זולות, ובטח ובטח מחירי הנדלן.
לגמרי.
אבל היום אנחנו שנה וחצי אחרי זה, ורואים שהכל 180 מעלות, הכל הפוך. אנחנו הולכים לסופר, משלמים יותר, במסעדה משלמים יותר, על כל מוצרי הצריכה אנחנו קונים ביותר, וגם הנדלן עולה ולא מפסיק לעלות. איך זה יכול להיות, רוני?
אז באמת הייתה איזושהי תחושה של עוד שנייה ישפך פה דם ברחובות, והכל יהיה בדיסטרס, מה שנקרא. אבל בסוף צריך לזכור, אם אנחנו מרגישים היום עליית מחירים בכל התחומים, אנחנו רואים את העניין הזה משבוע לשבוע. אם פעם המחירים היו עולים פעם בחודש אחרי מדד, אם המדד היה עולה, אז היום באמת אנחנו רואים מעבר לעליית המדד, עליות מחירים תכופות מאוד, ליטרלי מה שנקרא, שבוע בשבוע, מכיוון שרואים את הביקושים מאוד 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 משמעותיים גם ברמת המימושים. זה לא רק ביקושים שאנשים מחפשים, אנשים פשוט רצים וקונים דירות. והסיבות לכך הן רבות, יש לא מעט סיבות, אבל אני מציע ששנייה אחת לפני כן, בוא שנייה נבין מהו בכלל מחיר דירה, במה מורכב מחיר דירה. מחיר דירה הוא מה שאנחנו משלמים עבור המוצר, זה שנקרא קורת גג, אבל צריך להבין, הסיפור של מחיר דירה מורכב בעיקרו ממרכיב הקרקע, מהביצוע, מעלות הקמה, מימון, מיסים, פרסום ושיווק, וכמובן הרווח היזמי שנשאר באחוזים פחות או יותר אותו דבר, בלא משנה מהם המחירים.
מה זה פחות או יותר רווח יזמי שנבין בבית? כמה יזם בסוף יוצא, מה מקובל?
בפרויקט סביר ובריא, מקובל לראות בדרך כלל 15% רווח יזמי. מסך הפרויקט, צריך לזכור שהרווח הזה הוא רווח בתחום מאוד מאוד מסוכן. זאת אומרת, יזם שפועל בשוק הדיור בעיקר, נותן לעצמו המון סיכונים, וה-time to money מבחינתו מרגע שהוא קונה את הקרקע עד הרגע שהוא מתחיל למכור את הדירות, שלא לומר מסיים למכור את הדירות, לוקח שנים עם הרבה מאוד סיכונים בדרך.
אז אנחנו מבינים עכשיו שרווח יזמי זה לא המרכיב הגדול ביותר בדירה, אז מה בעצם המרכיב הגדול ביותר, הקרקע?
כן, בהחלט. מרכיב הקרקע יכול לנוע בין 30% במקרה הטוב, נאמר במעגלים 90 למרכז או פריפריה, ולפעמים אפילו עוד 55-60% באזורי ביקוש במרכז. לצערנו קרקע ובקרה קרקע זמינה באזורי הביקוש היא משאב נדיר מאוד והיא חומר הגלם העיקרי לייצור דירות. כמו שלמשל מחיר הנפט משפיע מאוד על מחיר הדלק שכולנו משלמים, כך אפשר להתייחס למחיר הקרקע במחיר הדירה, ולא פחות חשוב לזכור את ההשפעה על המחיר הסופי שכולנו משלמים, שעלות הבנייה מבחינת כוח אדם וחומרי הגלם, משך הזמן שעובר מהרגע שיזם רוכש את הקרקע ועד שהוא מוכר את הדירות, הם עליות שכבר בשנים האחרונות מאוד מאוד התייקרו. הקורונה רק הוסיפה לכך, גם כל עניין השינוע והחומרים שמגיעים מחוץ לארץ, וגם עלויות ההקמה של פרויקט ברמת הכוח אדם שחסר כאן, עלו משמעותית, וזה עוד שנים לפני הקורונה, וזה עליות שלא מפסיקות גם היום.
אנחנו ראינו בשנים 2017, 18, 19, עוד לפני הקורונה, עליות בערך של 3-5% בשנה, ובשנה וחצי האחרונות אנחנו רואים עליות חדות יותר. יכול להגיע גם ל-10% בשנה, ו... אנחנו לא יודעים איפה 21 ייגמר, אבל זה גם הכיוון כנראה ב-2021, וזה לא נראה שזה נעצר בקרוב. אז למה בעצם בקורונה, בתקופה, בשנה וחצי האחרונות, המחיר עולה בצורה חדה יותר?
אז יש סט שלם של סיבות לעליית המחירים הזו. בסוף צריך לזכור שעליית מחירים בסגמנט שלנו כרגע, דירות, אפילו לא משפיעה על קצב המחירות. זאת אומרת, ככל שמחירי הדירות עולים, גם קצב המחירות עולה. בדרך כלל רואים כשמגיעים לאיזושהי רוויה במחיר, העתה בקצב המחירות, זה לא משהו שקורה כרגע. אני אנסה למפות לך כמה נקודות עיקריות שגורמות לעליות, ונציע פשוט למאזינים למתוח קו בין כל הנקודות הללו, ושכל אחד יעשה את החושבים שלו ויסיק את המשקנות שלו. אז קודם כל, עובדות קשיחות, ככה קצת מספרים. עצה, כלל ראשון בכלכלה, ואנחנו מבינים וקוראים הרבה מאוד כותרות בתקשורת כבר שנים, וללא רק מספרים באלמה. עצה הקרקעות יורד מאוד בשנים האחרונות, שיווק הקרקעות על ידי המדינה בשפל. למשל, בשנת 2020, היעד של הממשלה עצמה היה 45,000 דירות, קרקע לדירות, ובסוף שיווקו בקושי 26,000 קרקעות יחידת דיור. מעבר לזה, יש גם את הסגמנט של התחלות בנייה. זה שקרקע משווקת, היא לא אומרת שהיא מתחילה גם להיבנות. הרבה פעמים קרקעות משווקות כשהן לא מתוכננות, וקשה להתחיל את השיווק שלהן.
אני אגיד משהו בנוגע לנקודה הזאת, אנחנו מדברים תמיד על קרקעות המדינה, כי השוק שלנו בסוף הוא שוק שמוחזק ברובו המוחלט על ידי המדינה, והוא לא נתון בידי ידיים פרטיות. בטח ובטח באזורי הביקוש, איזה אזור גוש דן, אנחנו רואים שהקרקע הפרטית הולכת ונשחקת, ורוב הקרקעות הוא קרקעות של המדינה.
אמת, 93% מסך הקרקעות במדינה נמצאות בידי המדינה, ואם כבר נגענו בעניין הזה, אז בוא נזכור את תקופת 2016-18-19, שבה תוכנית מחירים משתכן שלטה ביד רמה בשוק, ולמעשה מה שקרה זה שאותם 93% מקרקעות המדינה שמוחזקות על ידי המדינה, הופנו למכרזים רק למחירים משתכן, רק לחסרי דיור או זוגות צעירים. והסגמנט הזה של זוגות צעירים הוא בסך הכל בין 25-30%, זאת אומרת עד שליש מקסימום מסך כל השוק. אז מה שקורה שאתה מסיט את כל המלאי רק לסגמנט שהוא מקסימום שליש, אתה למעשה מונע או מדיר את הקהל של מצמצמי הדיור, של משפרי הדיור ושל משקיעים מהשוק. אתה לא מאפשר ליזמים לרכוש קרקעות לבנייה רגילה, ומה שקורה היום זה שנפתחו כבר מכרזים חדשים מעטים למחירה לקהל החופשי, ויש פשוט הסתערות של יזמים על הקרקעות הללו, והמחירים בהתאם. המחירים שנרכשים היום, רכשות קרקעות, הם משקפים עלייה של 20-25% במחירי הדירות שייצאו מהקרקע הזאת כבר היום.
יש לך איזה דוגמה, אנחנו מכירים לא מעט מכרזים כאלה, אבל הייתי שמח שהמאזינים סתם יבינו רגע שאומרים להם שהמכרזים נמכרים ליזמים יותר יקר, מה ההשפעה עליהם? יש לך איזה דוגמה של איזה מכרז שמכירים לאחרונה?
תן לך שתי דוגמאות, משתי קצוות.
אחד פלוס אחד.
כן, אז אחד, לוד, מתחם בן שמן, ממש לאחרונה נסגר שם מכרז שבו יזם שזכה בקרקע, זכה בה במחיר של כ-800,000 שקל פלוס מע"מ, כולל פיתוח, זה 700,000 בערך על הקרקע פלוס פיתוח של 100,000 שקל. כאשר לפני 3 שנים, לא יותר, זכו שם שני יזמים גדולים, בלי לנקוב בשמות כרגע, בחטיבת קרקע מאוד גדולה, לכמה מאות יחידות דיור, בכ-420,000 שקל. זאת אומרת, פי 2 ויותר על מחיר הקרקע, על דירות שאמורות למחר בסדר גודל של 1.5 מיליון לדירת 4 חדרים. זאת אומרת, צריך להבין את המשמעות של עלייה של 500,000 שקל, כולל מע"מ, כי במחיר הדירה כולנו משלמים את המע"מ, על דירה ששווה 1.5 מיליון. זאת עלייה מאוד מאוד גדולה, ובקצה השני...
בהנחה והיזם לא מוכן להפחית ברווחיות שלו, הכל מתגלגל ביחד עם עוד תוספת של מיסים.
אל הקונים, יש שירות אל הקונים, וחשוב גם לזכור, יש שירות גם לקופת המדינה, מה שנקרא. בקצה השני, הבטחתי לך מבצע אחד ועוד אחד, אז יש לנו כאן לאחרונה מכרז שלפחות כל שוק הנדל"ן מדבר עליו, מה שנקרא ברנז'ה, זה מתחם נווה גם ברמת השרון, ששם נרכשו קרקעות ב-2,200,000 בקירוב, לפני מע"מ, יחידת דיור, רק הקרקע, בואו ננסה שנייה להבין מה הדבר הזה אומר, זה אומר דירה כמעט של 4-5 חדרים בראשון לציון. זאת אומרת, אתה קונה היום דירה במחיר של קרקע שנמכרה לפני מספר שבועות בצפון תל אביב, נווה גן, רמת השרון. אז זאת עוד נקודה.
אני רק אגיד בנושא הדוגמה הזאת ו... אולי להמחיש את זה, דירה בנווה גן נמכרה בסביבות 35-36,000 שקל ב-2020, ועכשיו כדי שהיזם ידע להצדיק את מחיר הקרקע הגבוה הזה ששולם, הוא צריך למכור דירות ב-45,000 שח, שזה רק המכרז מעלה את המחירים בערך ב-25-30%.
ואנחנו נספר למאזנים סוד שהיזם גם מצליח למכור שם את הדירות ב-45-46,000 שקל למטר, אז זה לא רק איזושהי גחמה או פנטזיה, אבל ימים יגידו באמת מה יהיה המחירים הסופיים של הדירות האחרונות בפרויקט הזה, אבל יש שם מאות יחידות דיור במכרז, והוא מצליח למכור במחירים הגבוהים האלה.
איזה עוד דברים יכולים להשפיע על המחירים?
נקודה נוספת על סט הנקודות שאנחנו מדברים עליהן, זו נקודה מאוד מאוד חשובה שאותה כנראה אף אחד לא שוכח, אבל לא ממש מספיק מדברים עליה, וזה הנושא הדמוגרפי. ברוך השם, בישראל יש לנו ילודה גבוהה מאוד. הגידול באוכלוסייה בישראל והצורך בדירות לא מחכה לאף אחד. בשנים האחרונות, בכל שנה נולדים בישראל כ-170,000 ילדים. בואו נעצור שנייה, נבין מה זה הדבר הזה. זה בערך 2 ערים בגודל בינוני במדינה. תוסיף לזה 55,000 חתונות בערך בשנה, כ-12,000 מקרי גירושין. מה לעשות? אנחנו במצב הזה. תוסיף לזה קצת עלייה. בשנה האחרונה עלו כ-35,000 עולים לישראל. בואו לא נשכח גם סגמנט משקיעים. שהוא בין בתקופות רעות 15% מהשוק, ותקופות טובות יותר 25-30% מהשוק, ואתה מגלה שיש לך צורך או דרישה בכ-60,000 יחידות דיור בשנה. ואם אתה מוסיף לזה את המחסור, את הדפיציט שנוצר פה בעשור הקודם כל שנה, כי בנו מעט מדי, מדברים על משהו כמו 100,000 יחידות דיור במחסור, אתה מגלה שבאמת רודפים פה אחרי הזנב מבחינת הצורך למלא את ההיצע על פי הביקושים.
אנחנו שומעים רוני על, על תוכניות ענק, מחיר למשתכן, על פינוי בינוי שאמור לקחת מספר יחידות קטן ולהכפיל אותם ולשלש אותם בבנייה קיימת. איפה הדברים האלה? זה לא פותר את המחסור הזה?
עוד נקודה כואבת. אנחנו מבינים כאנשי מקצוע שפינוי בינוי זה באמת יכול להיות איזשהו פתרון, כי בסוף אלה במרכאות הקרקעות באזורי הביקוש, אבל לצערנו הרב עד שמממשים ומתחילים לבנות או למכור, בתוכניות פינוי בינוי עוברות לפחות 10 שנים, ושנינו מכירים גם מקרים של 15 ו-17 שנים, מהיום שמחתימים את הדיירים על פינוי בינוי, ועד היום שמתחילים למסור דירות חדשות בפרויקט הזה.
אני אספר אולי את הדוגמה הכי טריה שאני מכיר, זה פרויקט שלנו בבת ים, שאנחנו עובדים עליו 10 שנים, 144 דיירים, תהליך מאוד 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 ארוך ומייגע, אחרי 10 שנים רק הצלחנו להרוס את הבניינים הישנים כדי לבנות 700 יחידות דיור. זאת אומרת שנכון, יש פה הרבה יחידות חדשות, אבל זה לקח לנו 10 שנים.
אז אתה קצת מצטנע, זו דוגמה מצוינת, כי אחרי 10 שנים של יצירת וקום בפרויקט הזה, ובעוד עשרות פרויקטים מהסוג הזה, once הפרויקט יצא לשיווק, נמכרו מאות יחידות דיור תוך זמן מאוד מאוד קצר,
נכון.
שזה גם כמובן פעילות שיווקית יפה מאוד, אבל גם באמת צורך של השוק, צמא גדול מאוד. אסור לשכוח עוד נקודה אחת, זה סיפור המימון. המימון הוא מאוד מאוד זול. משכנתאות היום, הריבית שלהן היא נמוכה ברמה היסטורית והיסטרית. מנגד, על פקדונות שלנו בבנקים רואים כלום ושום דבר. וכשיש לבן אדם היום את האפשרות לקנות כסף בזול ולשפר את איכות החיים שלו, או לקנות דירה נוספת להשקעה, לסוג של פנסיה, ברז מטפטף לעתיד, אז אנשים עושים את זה, פשוט עושים את זה. איך שלא נסתכל על זה, כל הנקודות שדיברנו עליהן עד עכשיו, מובילות לכך שאני לא שואל למה מחירי הדירות עולים, אני שואל, בוא תגידו סיבה אחת למה באמת לא לקנות דירה היום. ורוב האנשים מבינים שזה באמת הזמן, ומי שיכול גם קונה.
אז לפי מה שאתה אומר, אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה, שמים לנו באיזה נוסחת אקסל ועושים בסוף סם, ואז רואים את התוצאה, זה רק מספרים רוני?
לא. לא, מחירי נדלן זה לא רק מספרים. יש אפילו נטייה לחשוב שזה רק מספרים, אבל זה הרבה פחות רציונלי ומאוד מאוד אמוציונלי. כשאנחנו מדברים על רכישת דירה, יש סנטימנט בשוק שמוביל איזושהי מגמה, וגם כאן אני יכול לספר על כמה נקודות. למשל, אלטרנטיבה. תמיד שאנחנו רוצים להשקיע במשהו, אנחנו בודקים את האלטרנטיבות. אז עד לפני כמה שנים, טרום עידן הקורונה, הייתה אלטרנטיבה שהשקעה בשוק ההון. האדם הממוצע קצת חושש משוק ההון, הוא מפחד שיהיה איזשהו משבר והכספים שלו ילכו לאיבוד בזמן קצר ובהפחה אחת 30-40-50% גם מהחסכונות שלו. יש בסוף היום איזושהי עצירה בכל מה שקשור לדירות להשקעה שהיום קונים וקודם קנו משרדים קטנים להשקעה, היום אנשים חוששים לרכוש משרדים. וזו למעשה איזושהי חתיכה גדולה מאוד מהשוק המשקיעים שקודם קנו, אם היה להם 500,000 שקל, היו קונים משרד במיליון שקל, היום רצים וקונים דירות קטנות. עוד משהו שהקורונה עשתה זה רכישות הדירות בחול, דירות קטנות בחול, עוד פעם, אותה דוגמה של 500,000 שקל, נגיד 100-120,000 יורו, היית קונה פעם דירות די בקלות באזורים כמו ברלין או בודפשט, והיום קצת קשה לנסוע לחול, בטח אתה קצת חושש לעלות למטוס, שלא לומר ללכת לבקר את הנכס שלך ולטפל בו, אז זה קצת מרתיע. עוד משהו מאוד משפיע מבחינת פסיכולוגית, זה כל האכזבה, אני קורא לה, מהציפיות להבטחות של הממשלה, שהמחירים ירדו, אנחנו זוכרים את שר האוצר ואת אביגדור יצחקי, המחירים ירדו ב-20-30%, אנשים חיכו, הם לא ירדו, אפילו עלו, וכשהם חזרו לקנות את הדירה שהם המתינו ברכישה שלה, הם מצאו שהיא תיוקרה בכמה מאות אלפי שקלים. הדבר הזה מניע אנשים היום קצת יותר מהר לא לחכות להבטחות כללו.
אני זוכר את ההצהרות האלה שאתה מדבר עליהם, שכחלון אמר, חכו, 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 ואנשים באמת חיכו. זה ממש פסיכולוגי, אין פה עניין, אין פה עניין רציונלי כמעט.
לגמרי.
זה להמתין לתוכניות ממשלתיות, לתקווה שנותנים לך בממשלה, תשמע, היום השיח הוא אחר, אני שמעתי לא מזמן את הילד שקד אומרת בפה מלא, חבר'ה, אנחנו לא כל כך מהר נוריד את המחירים, והמחירים ימשיכו לעלות, שזה...
זאת אמירה, אמירה עם משמעות גדולה מאוד.
בהחלט, זה שונה מאוד לפני מה שדיברו לפני 3 שנים, זה מטורף.
גם שר השיכון והבינוי החדש, אלקין, נשמע, אומר, מצב הנדלן לא משהו, המחירים ימשיכו לעלות, אני חושב שהוא תפס את עצמו קצת מאז, אבל ברכה לא האמת. קשה לטפל בשוק הנדלן בפעילות של צעד או שניים מהירים. ואם נוסיף את ההבטחות הללו שלא התממשו, הגיעה הקורונה, והקורונה נתנה לאנשים תקווה שהנה המחירים הולכים לרדת, ואני אוכל לרכוש דירה, והמחירים לא ירדו, המחירים גם לא עלו כמו שהם עלו קצת קודם, הייתה בלימה בעלייה, אבל מיד באזור אוקטובר כזה, משהו כמו 7 חודשים אחרי פרוץ הקורונה לחיינו, התחילו העליות שהגיעו היום כבר לעליות ממש גבוהות מדי חודש, וגם כאן אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, אם הקורונה לא הורידה את המחירים, אם אירוע כזה עולמי לא הוריד את המחירים, ואגב, לא רק בארץ, בכל העולם המערבי לפחות, אנחנו רואים גירות אדירה בנדלן, והסגרים האלה גם חיזקו את האנשים בצורך בהתחדשות, אנשים היו כלואים בדירות שלהם לא מעט זמן, במרכאות ראו את כל הפאקים בדירות שלהם, למי שאין מרפסת רוצה פתאום מרפסת, ואם יש לו קטנה אז הוא רוצה מרפסת גדולה יותר, שלא לומר חצר או גינה.
חללי עבודה פתאום הפכו להיות.
חללי עבודה, חדר שאתה יכול להתבודד בו לעבוד, וכל הדבר הזה בסוף, שאתה מוסיף ואף אחד לא שוכח פה שהיו 4 מערכות בחירות בשנתיים, זה חוסר ודאות ואי יציבות שלטונית, הוסיפו לכך שבסוף באמת אנשים הבינו שאין כל כך מי שידאג להם למעט הם לעצמם. כל הדברים האלה בסוף מביאים לאיזשהו, אני קורא לה מגמה פסיכולוגית, שמובילה למגמה של עליית מחירים, כי יש ביקושים גדולים מאוד.
אז במסגרת הפינה שלנו של שאלות מהבית, יש לנו מאזין ששלח לנו שאלה. בוא נשמע ונענה.
אהלן רוני וגיל, שמי אבי נועם. אנחנו זוג עם ילד קטן, אנחנו גרים בסחירות. אנחנו רוצים לקרוא דירה משלנו, ורואים שהמחירים עולים, מפחדים לפספס את הרכבת. האם כדאי להתאמץ עכשיו, או שבקרוב יהיה שינוי מגמה ויהיה קל יותר לקנות דירה? תודה.
אז תודה לאבינועם על השאלה, אנחנו מקליטים את זה בחודש אוגוסט 2021 לטובת המאזינים. רוני, תגיד לי שיש לך איזו תשובה אופטימית בשביל אבינועם.
תשמע, אבינועם, זה אולי שמע קצת כמו קלישאה או תקליט צרות, אבל בסוף זה כמעט באמת רק עניין של יצר ביקוש. מה שהממשלה החדשה חייבת לעשות זה לשחרר כמה שיותר קרקעות, בדגש על אזורי הביקוש, ולהאיץ את שלב התכנון, ולדחוף בכל הכוח קידום ומימוש תוכנית של בינוי-בינוי. אגב, אחד הדברים שנכנסו עכשיו בחוק ההסדרים, כמו שאני הבנתי אותו, זה הורדה של סף החתימות הנדרש לטובת אישור תוכניות פינוי-בינוי מ-80% ל-66%.
דרמטי.
זה דרמטי, אבל זו נקודה אחת בשרשרת של נקודות שצריכות לקרות כדי שפרויקטים של התחדשות עירונית ייצאו אל הפועל, אבל זה בהחלט סימן טוב. מוכרח לציין שלהבדל מהממשלה הקודמת שבחרה להתערב בשוק מהצד של הביקוש עם הטלת מיסוי על משקיעים, ומצד שני הטבה של מיליארדי שקלים לטובת מחירים משתכן, אני חושב שכאן יש פעולות שנועדו באמת לענות על צד ההיצע, וזה חייב להיות הקו שיוביל הלאה, וככל שהקו הזה, זאת אומרת, העצמת ההיצע יתגבר, כך אולי יבוא הפתרון, למיתון עליית המחירים. אני מאוד מתקשה להגיד ירידה, כי באמת אין כל כך הרבה סיבות שהמחירים ירדו.
אז אבינועם, אני מקווה שענינו לך על השאלה. לגבי האופטימיות, אז על זה אני מתנצל, אין הרבה אופטימיות כנראה, לפחות בטווח הנראה לעין, ואני מקווה באמת שתצליחו לרכוש דירה בקרוב לך ולמשפחה שלך. בוא נתחיל לסכם, רוני. אז דיברנו על מגפת הקורונה ועל הציפיות שהיו לירידת מחיר, אבל בפועל המציאות מראה אחרת, המחירים ממשיכים לעלות, וגם כמות הדירות שנמכרות גבוהה יותר מבשנים קודמות, יש עלייה משמעותית במשכנתאות, הרבה אנשים לוקחים משכנתאות, מנצלים את שיעור הריבית הנמוך, מה יהיה הלאה? מה אנחנו מסכמים?
תשמע, אני עונה לך עכשיו כמו אזרח, אוקיי, לא כמו רוני מהנדן, אני לא כל כך אופטימי, בשנה שנתיים הקרובות אני לא רואה אופק לעצירה של עליית המחירים, צריך גם לזכור שהמחירות בשנה וחצי האחרונות מכלות המון מלאים שלא נכנסים באותו קצב לשולחנות האדריכלים ולביצוע בשטח, וככל שהמלאים מתמעטים כך גם המחירים אין להם שום סיבה לרדת מבחינת הקבלנים מן הסתם, ואם לא נראה כאן באמת איזשהו משפך גדול מאוד ששופך יחידות דיור לאזורי הביקוש ברמה של שנה שנתיים קדימה, אנחנו לא נראה עצירה של עליית המחירים.
דבר אחרון, הריבית, דיברנו מקודם על הריבית, תגיד לי, העלייה של הריבית, זה האופטימיות אולי? אולי שהריבית תעלה, המחירים פה יתמתנו קצת? חייבים איזה משהו אופטימי בסוף.
תראה, יכול להיות שיהיה פחות קל לקחת משכנתה. אוקיי, הקלות בלקחת משכנתה היום בסכומים די גדולים, אנחנו מדברים עלינו משהו כמו 900 פלוס 1,000 שקל משכנתה ממוצעת, רק לפני שנתיים היינו באזור 700, וזה בלית ברירה. המחירים עולים, המשכורות של אנשים נשארות פחות או יותר, אלא אם כן יצאת עם איזושהי אופציה מחברת הייטק או יוניקרון. לאחרונה, אתה בערך באותו מצב של קודם, ועל מנת להגיע לדירה סבירה, אתה צריך לקחת משכנתה גדולה יותר. אם המחירים יעלו, בהחלט יהיה יותר קשה לקחת משכנתה. אני מניח ומאמין שיהיו גם פתרונות, כי בסוף משכנתה זה מוצר מאוד דינמי, והבנקים יודעים לייצר את המוצרים החדשים שיהיו יותר קלים לעיכול ללקוחות. אני גם רוצה להזכיר שאנחנו לא בעד לקחת משכנתה בכל מצב ובכל מחיר. צריך להיות אחראים כדי להגיע למצב שאתה מצליח לרכוש את הדירה, להיכנס אליה, וגם לקלקל את היום יום שלך בתבונה. יחד עם זאת, אני מוכרח להגיד שלמיטב ידיעתי, הבנקים כשהם בוחנים זוג צעיר כדי לקחת משכנתה, הם לא לוקחים את זה רק על פי הריביות שקיימות היום, הם לוקחים מודלים מסוימים שמניחים גם עלייה של ריבית, על מנת לראות איך מרחיקים את מצב הדיפולט של אותו זוג צעיר או משפחה צעירה.
אז תודה רוני, עד כאן חיים נדלן.
תודה לך גיל.
תודה לכם המאזינים על ההקשבה, אנחנו זמינים באפליקציית עושים היסטוריה ובכל אפליקציית הפודקאסטים.
נגיד שגם אתם המאזינים מוזמנים לשלוח אלינו שאלות שמעניינות אתכם, למייל של איתמר העורך שלנו, לכתובת itamar@podil.net, בסוף כל פרק נביא שאלות מאזין וננסה לענות עליהן.
תודה וניפגש בפרק הבא, להתראות.
להתראות.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.